אילנה לקחה את אילנה דיברה על הנושא החביב עליי בשנים האחרונות. אז אני בכלל לא אדבר אולי בכמה מילים בסוף על עצמאותו של העיתונאי ועל החובה של העיתונאי לעמוד לפעמים ולעיתים קרובות, ואני אומר את זה כעורך מול העורך שלו ומול המול שלו, ולהגיד לו לא. אני אשאיר את זה לסוף. אני רוצה לדבר על דבר שהוא כאילו אפור יותר ואחר מאוד ממה שאילנה דיברה, וזה על מה, על מה שקרה למודל העבודה בין, או למודל יחסי העבודה בין המו"לים, האורחים והעיתונאים בשנים האחרונות, או בעשור האחרון, בשני העשורים האחרונים, והאם יש דרך בכל אופן לצאת מהמלכוד הזה שכל העיתונאים נמצאים בו, אגב במובן מסוים גם האורחים, אני אדבר על זה אחרי זה, בעידן שבו בעצם הקפיטליזם ניצח. והוא ניצח וזו עובדה מוגמרת, ואנחנו חיים עם העובדה הזו, ואנחנו בתוכה צריכים למצוא, ולא רק בעיתונות אלא גם בתחומים אחרים, מודלים חדשים שבהם בתוך העולם שבו נעדרת חמלה ונעדרת סולידריות ונעדרת חשיבה לאחר, ולא רק עורכים נוהגים בקהות חושים באנשים שעובדים תחתם, אלא גם עיתונאים ועובדים כתוצאה מכך נוהגים בקהות חושים מול הקולגות שלהם, ולפעמים לעתים קרובות עוצמים עיניים ממה שקורה להם, כי הם עצמם נהנים ממה שקורה להם בתוך העולם הזה שהופך את הסקרו-אגואיזם, המילה המגונה הזו כל כך, למצבר עובר לסוחר בעיתונות. אנחנו צריכים כן לחפש גם העיתונאים, גם האורחים, והופפולי גם המו"לים, דרך כן לנסות למצוא מודל אחר, ואני תכף אנסה לפרט למה אני מתכוון. אני גדלתי, אמנם מגיל יחסית לא צעיר, כבר שהתחלתי בעיתונות הייתי כבר בגיל שפה התחילו להתלבט אם אתה עיתונאי צעיר או לא עיתונאי צעיר, עשיתי דברים אחרים קודם, לכן גדלתי בכל העיר. בכל העיר בירושלים, אני מחשיב את כל העיר בירושלים, עד היום הגעתי לעיתון הזה 5 שנים אחרי שהוא קם, ואין לי מניות בהיווסדו של העיתון הזה, ובתחילת דרכו יש לי קצת מניות במה שקרה לו בהמשך, אבל גם בהתחלה וגם בהמשך אני מחשיב עד היום את כל העיר כעיתון שהייתה לו את ההשפעה הגדולה ביותר אולי לעיתונות הישראלית בהרבה מאוד מובנים. הייתה לו את ההשפעה הגדולה ביותר בחדירת הגרפיקה לעיתונות הישראלית ובעיצוב מחדש של עמודים, הייתה לו השפעה גדולה ביותר במציאת תחומי סיקור חדשים שחורגים מהאג'נדה הביטחונית פוליטית, הייתה לו השפעה אדירה בכתיבה ובחשיבה גם חדשותית וגם מגזינית שאינה נסמכת על מקורות ממשלתיים, אני מחפשת את מה שהמקורות הממשלתיים והמוסדיים האחרים מסתירים מאיתנו, עיתון שתמיד חיפש לגרד את תחתית החבית, את כל מה שאחרים מקבלים הוא לא יתפרסם, הוא יתפרסם את מה שלא נותנים, ועיתון שהיה לו תרומה ענקית להיווצרות המגזין המודרני בעיתונות הישראלית. אבל כל העיר, כשאני מסתכל אחורה מגיל יותר מבוגר, הייתה לו גם תרומה מכרעת להשחטת יחסי העבודה בעיתונות הישראלית. כל העיר היה בעצם אולי העיתון הראשון, הוא קדם להעיר, למי שאתם תוכלם צעירים, למי שלא מכיר, הוא קדם להעיר בשנה. העיר נולד מכל העיר, מתוך שניהם נולד חדשות, ובסך הכל כל העיר היה העיתון הראשון שיישם את שיטת החוזים האישיים כאידיאולוגיה שהייתה משותפת למו"ל, לאורחים וגם לעיתונאים. ובמובן זה כל העיר קיבל לדורות מודל שהלך והשתרש אחר כך גם בעיתונים אחרים, והלך והתפשט לעיתונים אחרים, והפך למודל שהיום רווח. כולנו יודעים שהמספר העובדים המאורגנים הוא היום מאוד קטן, כמעט מבוטל בעיתונות. ובמובן זה כל העיר הייתה לו תרומה גם נפלאה לעיתונות של היום, אבל גם תרומה שבעיניי היא קצת בעייתית, שאיתה אנחנו צריכים היום להתמודד. כל העיר גם העיתון, ופה אני מביא את עצמי לדיון הזה, והיה לי ברור שאם אני אגיע לפה, אז גם כל מיני משקעים כאלה ואחרים שעולים בניהול היומיומי של עיתון, וגם סך כל עמדה בעייתית שאני בא פה ומברך אתכם על הארגון הזה, שבאנו לארגון חשוב, אבל כל העיר, אני תכף תבינו גם למה אני עושה את זה, כל העיר הוא העיתון הראשון שקיבע את מעמדם של האורחים ככל יכולים. ולא רק ככל יכולים, האורחים הפכו להיות נציגיו של המול כלפי העובדים, ונציגיו של העובדים כלפי המול. האורחים הפכו להיות אלה שאמורים לחסוך, לייעל, לקצץ, להביא יותר רווחים למול שלהם, והאורחים היו אמורים להיות אלה שבאים ונלחמים על זכויותיהם של העובדים מול המול. המשימה הזו, ואני קלעה את האורחים של כל היום, ואורחים אחרים בהמשך בשיטת החוזים האישיים, לסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. והיא יותר אולי מכל דבר אחר, היא קלעה לשל אותי, כמי שחווה את זה כבר 25 שנה את הדילמה הזו, היא קלעה אותי לסבך של התלבטויות ומחשבות ואפילו איסורים סביב איך אני עושה את עבודתי נכונה. איך אני מצד אחד עושה מוצר מצטיין, מוצר מצליח, מוצר מנצח, ובמובנים מסוימים גם מוצר מרוויח, שזה, אני מודה, פחות היה יותר, בעיקר תמיד זה הדחף לעשות מוצר מצטיין, את המוצר הטוב ביותר, לנצח את האחרים. ואיך מצד אחד, איך מצד שני, אתה מצליח לשמור את זכויות עובדים, שלא כולם מצטיינים, ולא כולם נפלאים, ולא כולם מסורים, ולחלק יש בעיות אישיות כאלה ואחרות, ולחלק יש משפחות כאלה ואחרות, אני יכול לקבל קצת מים? שלא תמיד מאפשרות להן לעשות את תנועה עבודה כמו שאתה רוצה, ולהסתיים כמו שאתה רוצה, ואלה החיים. ואני, עכשיו, אני במשך השנים האלה, אני חושב שניסיתי לגבש לעצמי, עכשיו, עוד לפני שאני אגיד את זה, בסופו של דבר מה שקרה כתוצאה מהתהליך הזה, שהמון קם ונופל ביחסי העבודה המודרניים בעיתונות על אישיותו של העורך. העורך הוא בן אדם, יחסי עבודה הם טובים. העורך הוא לא בן אדם, יחסי עבודה הם רואים. העורך הוא חרה, הכתבים והעורכים הזוטרים עוברים גיהנום. העורך הוא לא, הוא איש שיש לו איזה השקפות עולם וזה, הוא מצליח כן לשמור על, על, על מערכת שלמה של ערכים שמאפשרת לו לגונן על העובדים. התפקיד שלכם והתפקיד שלנו, התפקיד שכולנו, זה לא רק למצוא דרך להגדיל את להגביר ולחזק את מעמדם המקצועי של העיתונות, אלא למצוא דרך לחלץ אותנו העורכים מהתפקיד הנורא הזה. אותו דרך לחלץ אותה, למנוע את הסיטואציה שבה הכל יקום ויפול על אישיותו של העורך. כל ארגון, כל קבוצה חייבת להיות תמיד, בעיניי, חזקה יותר בכל תחום מאישיותו של מי שעומד בראשה. זה כוחו של ארגון. וגם לכן, גם עיתון וארגון של עיתון חייב להיות חזק יותר מהעורך שעומד בראשו, ואסור שהכל יקום ויפול על אישיותו של העורך. אנחנו חייבים ליצור מנגנונים שבא מצד אחד, וזה היופי, נצליח ליצור כולנו מוצרים טובים, מוצרים מצטיינים, מוצרים עצמאיים, אם לחזור למה שאילנה אומרת, ובעניין הזה אני בכלל חשוד בעמדה מצוינת, אז אני לא ארחיב, בלי לוותר על תוך כדי ריסון כוחו של העורך לעשות ככל העולה על רוחו. והפשרה הזו בעיניי לא, אני לא חושב שהיא רק נחלת העיתונות, אני חושב שהיא נחלת חברה, כל החברה המודרנית שבאה כתוצאה מתהלכים שזה באמת לא הזמן להיכנס אליהם. היכולת שלנו להחזיר את העבודה המאורגנת ואת העבודה, את ההסכמים הקיבוציים כפי שהם היו לפני 20 ו-30 ו-40 שנה היא כמעט בלתי אפשרית. אנחנו חייבים למצוא דרך ליצור ולהמציא ולייצר הסכמים חדשים ששומרים את היכולת של האורחים ושל המנהלים להגשים מצוינות, ושומרים את היכולת של העובדים לשמור על כוחם, מעמדם, מקום עבודתם ותנאי שכרם בתוך הסביבה הזאת. זה המבחן שלנו. אני מאמין, וניסיתי לעשות את זה לא כל חיי, אגב, לא תמיד בהצלחה, לא תמיד בהצלחה, לפעמים עשיתי טעויות, לפעמים לא ישנתי בלילות אחרי שפיטרתי אנשים, למרות שזה נראה כמו היסטוריה קוזק הנגזל, זה קרה לי, זה קרה לי יותר מפעם אחת. אבל אני מאמין כל חיי שדווקא בעידן החוזים האישיים, דווקא בעידן הזה, ניתן ליישם ניהול נכון, מצטיין, יעיל, איננו סותר זכויות עובדים, להפך. אני זוכר שאני הייתי עורך כל העיר לפני המון המון שנים, כל העיר היה חצי מהעובדים של העיר, חצי בדיוק, אני זוכר את זה כמו היום, התקציב שלנו היה בדיוק חצי, אבל בכל העיר אנשים הרוויחו פי שניים. אנשים הרוויחו פי שניים כי היינו יותר קטנים, כי היינו יותר יעילים, כי עבדנו נורא קשה, והצלחנו ליצור סוג מסוים של אווירה שהיה בה גם חופש יצירתי מהסוג שאילנה דיברה עליו, אבל גם גאווה גדולה של אנשים בהשתייכות למקום, וגם תנאי שכר מאוד 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 טובים שבאותה תקופה היו די מושא לקנאה לעיתונים אחרים. אין סתירה בניהול נכון, אין סתירה בלעשות ארגון יעיל, קומפקטי, שבו אין אנשים מיותרים, שבו הוא עובד נכון, תהליכי עבודה יעילים. ככל שנעשה את זה יותר, נוכל לשלם יותר. אני נמצא היום בעיתון שכולם יודעים את מצבו הכספי, ואני עסוק מיום ועד לילה להסביר לאנשים שככל שמאוד יכול להיות שהארגון הענק הזה, הענק, הספינה הגדולה הזו שקוראים לה מעריב, שחוץ מהעובדים שמחלקים את העיתון בבוקר, יש בה למעלה, או שהיה בה, כשהגענו שם למעלה, מ-1,500 עובדים. יכול להיות שבעידן של עיתונות, וזה תכף נדבר בהמשך, של שוק נסוג, של ירידה בעיתונות, בקריאת עיתונות, ושל נדידת שפרסומות אל האינטרנט, יכול מאוד להיות שבעידן הזה, ההכנסות של הארגון הזה, אינם מצדיקות את גודלו של הארגון הזה, ואנחנו חייבים למצוא דרך לעשות הארגון הזה יעיל יותר, להמציא תהליכי עבודה בו מחדש, לפתח מודלים חדשים של תהליכי עבודה, וככל שנשכיל כולנו להיות יותר יעילים, יותר נכונים, לחשוב מחדש על התהליכים שעברנו בהם לפני 10 שנים ועל התהליכים שאנחנו עובדים בהם היום, אז בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו לחשוב על זה ולהמציא את עצמנו מחדש, כי אז גם נוכל להיות יעילים יותר, רווחיים יותר, לשלם לאנשים משכורות יותר טובות, הרבה יותר טובות ממה שמרוויחים היום, והמשכורות של היום אנשים במעריב, אני אומר את זה פה כמו בתחומים אחרים, הם חרפה. אני כל יום חי עם זה רע, אבל חי זה מתוך הידיעה שאני באתי למקום שאם אני לוקח עכשיו את כל מה שצריך לעשות ולתת אותו לאנשים, אז הארגון הזה פשוט תחיל מהם את הרגל ואז לא תהיה להם עבודה. אז אני נאלץ לחיות עם זה, ואני נאלץ לחשוב כל הזמן איך אני עושה את הארגון יעיל, שרירי, רזה, עם תהליכי עבודה חדשים מודרניים יותר, כדי שאנשים יוכלו להרוויח יותר כסף. עכשיו, מבחינה זו אני חושב שדווקא בארגונים שבלויים על חוזים אישיים, דווקא בארגונים, תכף אני אגיד, דווקא לא לקטר, לא חייבת להיות סתירה בין הדברים האלה, אפשר למצוא דרך ליישב את הדברים האלה. דבר שני, אני קורא לזה שקיפות. במעריב אין בעיה, מעריב הוא עיתון שקוף הרבה יותר מעיתונים אחרים, כי הוא חברה ציבורית ורוב הנתונים שלה גלויים. אבל רוב העיתונים הפרטיים האחרים שמכירים במדינת ישראל הם לא שקופים. אין לנו מושג כמה בעל הבית מרוויח, אין לנו מושג מה המשכורות של הבכירים, אין לנו מושג כמה מרוויח יושב ראש הדירקטוריון, כמה מרוויח סגני יושב ראש הדירקטוריון, אין לנו מושג איזה פרונסים גורף מדי שנה ודיבידנדים לוקחים לעצמם המשפחות, אין לנו מושג עד כמה המנכ״ל הג'ינג'י שבא ומדבר איתנו על המצוקה של העיתון, שעכשיו הוא כבר לא ג'ינג'י אבל לא היה פעם ג'ינג'י, אין לנו מושג כמה הוא דובר אמת. אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו לא יודעים באמת אם באים ואומרים לנו צריך לקצץ במשמרות הנוספות, אנחנו לא באמת יודעים אם זה נכון אובייקטיבית או לא נכון אובייקטיבית. אני חושב שתנאי לכל דיאלוג, אם אמרתי שדבר ראשון שהניהול נכון הוא איננו סותר זכויות עובדים, להפך, אם יכול להטיב עם זכויות עובדים, אז ניהול נכון איננו סותר שקיפות, כי ככל שאתה תהיה שקוף יותר מהעובדים, אתה תוכל לדרוש מהם כשהמצב רע והם יבינו אותך, ואתה תצטרך לתת להם שהמצב טוב, כי זה מה שמגיע להם. ואני חושב שזה מודל שני שאנחנו צריכים לחיות על פיו, שקיפות. אני חושב שהנתונים של העיתונים צריכים להיות גלויים, כשם שהם צריכים להיות גלויים מבחינת ההחזקות שלהם כדי ללמוד על האינטרסים המסחריים, האישיים והפוליטיים של המולים, הם צריכים להיות באותה מידה גלויים כדי שאתה תוכל להיות שקוף, כן וישר מול עובדיך, ולתת להם כשמגיע ולא לתת להם כשאתה לא יכול באמת. לעניין האחרון והחשוב ביותר, לפני מספר חודשים סגר עיני על חוזה עבודה במעץ, חוזה עבודה מאוד שבעיניי מי שילך אליו ויסתכל עליו הוא חוזה מאוד חדשני, לדעתי אפילו מהפכני, לדעתי בעיתונות לא נתנה עליו מספיק הדעת. הוא חוזה שמייצר שורה של מנגנונים חדשים ליחסים בין לגמישות ניהולית, מה שהמעבידים אוהבים לקרוא, לבין זכויות עובדים. הוא מאפשר קיומו של חוזה קיבוצי בצד חוזים אישיים, הוא מאפשר קיומם של פיתורים, אבל הוא מחייב סוג מסוים של מסע ומתן עם העובדים לקראת פיתורים. הוא יצא שם שורה שלמה של מנגנונים שלדעתי כדאי ללמוד מהם מאוד. אני מאמין שאפשר לחדש, אני לא יודע אם אפשר לחזור לחוזים הקיבוציים, אני לא יודע, אבל גם אם חוזרים לחוזים הקיבוציים וגם אם מייצרים סוג אחר של הסכמים, יש דברים שלפעמים אני משתגע. אני הגעתי למעריב, אני חצי מהיום שלי, רבע מהיום שלי, מדי יום מקדיש לדיוני שכר. עידן של החוזים הקיבוציים, תיישב פעם בשנה, מדבר עם ועד העובדים, סוגר את ההסכמים, בעיניי יתרון ניהולי מדהים. כלומר, בעיניי זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נכון, הרבה יותר רגול, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נכון גם לנהלים ולעובדים, אני לא מבין מה הם מתעשים לחוזים הקיבוציים. אני חושב שאנחנו צריכים ליצור מצב שבו יחתמו בכל הגוף, לא רק בעיתונות, הסכמים חדשים שיש בהם מצד אחד מאפשרת למנהלים, בעיקר במוצרים שמחייבים הצטיינות ותחרות, שזה הבעיה, זה עיתונות וזה בתיאטרון וזה בקולנוע, ויש שורה מאוד של סקטורים שכן מחייבים איזה סוג מסוים של מצוינות ותחרות, וזה צריך ליצור מודל להסכמים חדשים קיבוציים שיאפשרו מצד אחד גמישות ניהולית, תוך התייעצות עם העובדים, תוך ריסון הכוח של המנהלים, ומצד שני יאפשרו ליצור דרגות שכר בתוך העובדים שיהיו מבוססים על קריטריונים שקופים, ואני יכול להציע פה כמה מהם. אני חושב שכל עובד משכורתו צריכה להיקבע על בסיס תפקידו, קרי מעמדו, קרי אחריותו וכו' וכו', הוותק שלו, האיכויות שלו, הסטטוס האישי משפחתי שלו. יכולים להיות שני עובדים שאחד, שהם שניהם אותו דבר, אותם מספר שנים בעיתונות, אותו סטטוס, אותו תפקיד, אחד יש לו שלושה ילדים ואחד הוא ילדו בן 22, וסליחה, אז הוא בן השלושה ילדים יקבל עוד 2,000 שקל בחודש, כי זה מחיצה לתחת לשלושה ילדים. אז אני חושב שאפשר להציע מצב. אני חושב שאפשר להגיע למצב שכל עובד שהסטנדרטים האלה, אני מסוגל לשאוב על 5 דרגות שכר שיש בהם שקלות של כל הדברים האלה, התפקיד, הוותק, האיכויות, ההצטיינות, כלומר הסטטוס האישי. אני חושב שכולם צריכים לדעת מה דרגות שכר. אני חושב שאין שום בעיה שכל אחד ידע לנו בדרגת שכר כזו, ועורך צריך שלא תהיה לו בעיה להתמודד מול העובד שיגיד למה אני בדרגה 2 ולא בדרגה 4. אתה בדרגה 2 כי אתה רק בין 25 וכאבק שזה, וכי אתה רק עכשיו עורך זוטר ועוד לא עורך בכיר, ואתה זה ואתה פה, ויש שורה שלמה של קריטריונים שאין בעיה, הרי ככה אנחנו שוקלים עם מידע שאנחנו בוחרים לתת שכר לעובד, ככה אנחנו שוקלים, אנחנו משקללים את כל הזה. למה שלא נשקלל את זה באופן קטוח, סיסטמטי וניב, באופן שיהיה, כמו שאמר לי מאיר, שמאוד מאוד שמחתי לשמוע את הדברים שהוא אמר, באופן שיהיה מובנה ולא נתון לקפריזות, שזה מה שמפחיד אותי, קפריזות אישיות כאלה או אחרות של עובד, שנאה או אהבה, העצמאות הפוליטית והטייה הפוליטית של הכתב שנוכל לעורך עיתון, שזה בסופו של דבר. ובוא אני מתחבר למה שאילנה אמרה, אתם צריכים לתת לאורחים ולמנהלים לנהל, או צריכים לתת גם בכל ארגון לאורחים ולמנהלים לנהל ולערוך, כי עריכה וכתיבה זה שתי מקצועות שונים. אני לא הייתי מעולם כתב, כל חיי 26 שנה אני עורך, אני כתב לדעתי יהיה בינוני מאוד, אני עורך אני חושב טוב, זה מקצוע אחר, האופי הוא אחר, הדברים שנדרשים למקצוע הזה הם אחרים. מצד שני, ולכן צריכים עורכים וצריכים מנהלים וצריכים לאפשר להם את הגמישות ואת היכולת לנהל ולערוך, אבל צריכים באופן מובנה, ופה אני מתחבר למה שיאיר אמר, באופן מובנה לדאוג לכך שהכוח שלהם ינוצל בצורה עניינית ולא בצורה לא עניינית. ובצורה לא עניינית, ופה אני חייב, זה מביא אותי לדברים שאילנה אמרה, בצורה לא עניינית שלא יכול להיות, ובסדר, ההתבטאות היחידה שלי על ידיעות אחרונות פה היום, אני פשוט הייתי שם והלכתי וטרקתי דלת מיוזמתי, לא יכול להיות שאנחנו נכריח עיתונאים לכתוב בניגוד למצפונם, לא יכול להיות שאנחנו נתגמל אותם לפי איך הם עושים, לא יכול להיות שעיתונאים, ואני חייתי, אני ראיתי את זה בהרבה מקומות שהייתי ב-25 שנה האחרונות, לא יכול להיות שעיתונאים ישלימו עם זה ויחיו עם זה ויצחקו על זה בבית וכבר לא יתייחסו לזה ברצינות וימשיכו לייצר את הכותרות האלה. לא, ואני אעשה את זה פה לכתב שאני אכריח אותו שיתמרד נגדי ויפעט ויסרב, מכיוון שכך עיתונאי צריך להתנהג בעיניי. ואני חושב שהשתדלתי ככה בחצי שנה שאני במעריב לא להתנהג ככה, ואם טעיתי אז אני אשמח אם יסבו את תשומת ליבי לזה, גם בדברים שאני לא מסכים איתם, דעותיי בהמון תחומים ידועות. ומצד שני אני לחם על זכותו של כל עיתונאי לכתוב גם בעיתון שאני עורך אותו בניגוד לדעתי, ולכן על זה כאילו אני נלחם על הדעות שלי, מכיוון שיכול להיות, וזה כבר מביא אותנו עניין אחר שאנחנו צריכים תמיד לזכור אותו, תמיד קיימת האפשרות, גם כעיתונאים, שאנחנו טועים. האפשרות שאנחנו טועים קיימת שאנחנו מביאים ידיעה, ואנחנו תמיד צריכים לזכור את זה, שתמיד קיימת אפשרות ששלושה מקורות גרו עומר להטעות אותנו והטעו אותנו, ותמיד אנחנו חייבים לקחת בחשבון את האפשרות הזו מעל הראש שלנו כל הזמן. ואותה מידה כעורכים, גם אם יש לנו דעות מסוימות וגם יש לנו אג'נדה מסוימת וגם אנחנו משכנעים, תמיד אנחנו צריכים לדעת שאנחנו טועים. היה פה משפט אחד שהוא חשוב בעיניי, הוא מאוד חשוב. לפעמים אין מנוס מלפטר עובדים חלשים ועובדים יותרים, אין מנוס לפעמים, זה מציאות שאנחנו חיים אותה. עורך טוב נבחן גם בדרך שהוא עושה את זה, גם בדרך שהוא מוצא קודם כל, מחפש מתחת לשולחן פתרון אחר לעובד הזה, במקום אחר בארגון, בתפקיד שאולי מתאים לו יותר. עורך טוב נבחן בזה שהוא מוצא לו את התפקיד שמתאים לו, ועורך טוב נבחן בזה שאם אין ברעו מנהל טוב, שאם אין ברע וצריך לפעמים לעשות את זה, בוא נשאר כדי להציל ארגון, ואני אקח דוגמה ממעריב, שבה דברים כאלה קורים בימים אלה, אז הוא ילחם לזכותו של העובד שלו, לצאת עם כל הזכויות שמגיעות לו, כל הזכויות שמגיעות לו, ויעשה כמיטב יכולתו לעזור לו למצוא עבודה אחרת. זה המינימום בעידן הזה שאנחנו צריכים לעשות. תודה.